אז למה אנחנו צמים בטט בתמוז? לא, למה צמים יוצאים בתמוז? סליחה, למה צמים יוצאים בתמוז? כתוב שהעיר הופקעה בטט בתמוז. אז אומר התלמוד הבבלי, מקור ראשון, הופקעה העיר ב-17 והכתיב בחודש הרביעי ב-9 לחודש, ותיבקע העיר. אמר רבא לא קשיא, כאן בראשונה, כאן בשנייה. בית ראשון הופקע בטט בתמוז, בית שני בי"ז בתמוז, ובית שני יותר חמור לנו מבית ראשון. אבל השאלה הנשאלת היא, הרי לכאורה מי שיקרא שם, מי שיקרא את הפרק יראה שמדובר בי"ז בתמוז, בהופקעה העיר בבית ראשון, מדובר גם על אובדן המלכות. כן, תפסו את צדקיהו, היוו את עיניו, יש לזה מהלך שלם, לכן זה למשל דבר שאני מקצר, אבל אם רואים, אני רק אגיד את השורה התחתונה, כתוב שהעיר, בתנ"ך כתוב שהעיר הופקעה בלילה. מה זה מעניין אותנו לילה? כתוב תאריך ביום, מה זה מעניין אותנו לילה? לעומת זאת, המלחמה של שאול, המלחמה הראשונה, כתוב שהוא היה מלחמה נגד בני עמון, שם כתוב שהוא ניצח אותם כחום היום. לילה זה הפוך מחום היום, זאת אומרת, באים להגיד שיש מלכות בישראל, זה חום היום, זה שמש זורחת, ושאין מלכות בישראל, זה לילה. וזה קשור קצת, רואים, אז קראו למלך בני עמון נחש, כתוב שיעשו את צדקיהו בן חושתיים, יש שם את העניין של העין, יברו את עיניו, ושם מי שיסתכל שם בשאול, כתוב, הרקע לזה היה שמלך בני עמון אמר לכם שהם יחרו פריט במקור לכם כל עניינים. בקיצור, מלך, מלכות זה חום היום, ושהמלכות נופלת זה לילה. אז נשאלת השאלה, אם ככה אנחנו צריכים לצום על בית ראשון, צריך להיות יותר חמור, בגלל שיש פה לא רק שלב מכין לחורבן הבית, אלא גם אובדן המלכות. אז זה קצת מעניין. אז התשובה היא, אז מעניין למה תלמוד הבבלי בעצם אומר בית שני ולא בית ראשון. והתשובה היא שבאמת הנושא המדיני, הנושא הלאומי, לפי התלמוד הבבלי, הוא נושא מאוד מזולזל. זה מהלכים שלמים, דיברתי עליהם פה גם ב... מהלכים שלמים. מהלכים שלמים שמלכות, בעצם שעם ישראל התרכז בגלות, הכיוון החינוכי היה סביב עבודת השם של הפרט. והפרט זאת אומרת לא לאום. הלאום זה דבר מאוד מזולזל, וזה כמובן מהלכים שלמים, ולא ניכנס לעניין הזה בדיוק עכשיו. אבל רק נראה, זה דוגמה, שבאמת הבית הראשון לא מספיק חשוב שיציינו אותו, ואנחנו מציינים את הבית השני.
יותר קרוב אלינו היסטורית.
מה?
יותר קרוב אלינו בזמן.
למה הבית, אגב, מעניין, אנחנו יודעים כולם, זה בהערת סוגריים, אנחנו יודעים כולם שכתוב לנו למה חרב בית ראשון, למה חרב בית שני, כן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים בית ראשון, שנאת חינם בית שני. אבל מה שמעניין הוא שהגמרא דנה, מה יותר חמור, העבירות האלה או העבירות האלה? אז אומרת הגמרא שהעבירות של בית שני יותר חמורות, בגלל שעובדה שהבית השני לא נבנה. ישר אחרי זה, בתלמוד הירושלמי, מביא מאמר, כתוב כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו, לא כתוב חרב, חרב זה בגלל שאנחנו זה, כתוב החריבו. והוא בא להגיד דבר אחד פשוט, עד שאתה אומר מי חמור יותר, לא חמור יותר, כאילו אבותינו אשמים, קודם כל התלמוד הירושלמי מחנך אותנו לקבל אחריות. אם משהו לא קורה, זאת אומרת שאנחנו אחראים, זה לא בגלל אבותינו, אלא בגללנו. קודם כל זה בגללנו. זה בהערת סוגריים. על כל פנים, אומר לנו התלמוד הירושלמי, תסתכלו במקור השני, כתיב ב-9 לחודש הופקעה העיר, ואת אמרת אחים, ואתה אומר ככה, אמר רבי תנחום בר חנילאי, קלקול חשבונות יש כאן. כן, יש פה קלקול חשבונות. מה הכוונה קלקול חשבונות? אז לפני שאנחנו מסבירים מה זה קלקול חשבונות, קודם כל הכוונה היא שגם בית ראשון החומה הופקעה ביוצאין בתמוז. אז שאלנו איך לא מציינים את בית ראשון, אז לפי התלמוד הירושלמי גם מציינים את בית ראשון, בית ראשון הופקעה העיר גם ביוצאין בתמוז. אם ככה, למה כתוב בתנך ט' ותמוז? זה אומר לנו הירושלמי, זה תאריך שגוי, זה תאריך מוטעה. מה שכתוב בתנך זה לא מה שקרה. לכאורה תגידו, מה זה, איזה מין דבר זה? כאילו מה כתוב בתנך זה טעות, כן? איך אפשר להגיד כזה דבר? אז קודם כל זה לא שאלה, בגלל מה פירוש לא שאלה? בגלל שכתוב הרבה דברים בתנך שלא מתכוונים לומר שהם באמת כפשוטו, כן? כי כתוב יד השם, לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא יש לו חס ושלום, יש לו יד. מה? אז בסדר, טוב, אני לא מכיר כל כך מה שאתה מתכוון בדיוק דוגמה ספציפית, אבל נכון, למשל, סתם דוגמה הכי פשוטה בעולם, למשל כתוב שם שדוד המלך מלך בירושלים 33 שנים, לפי פסוק אחד, בחברון 7 שנים, 7 וחצי ו-33, זה לא יוצא 40. אז התלמוד הירושלמי דן בזה ואומר באמת שבירושלים הוא מלך 32 וחצי. אז איך כתוב 33? אם כתוב... מה? לא, זה תירוץ, אבל לפי התלמוד הירושלמי לא הגלו, 32 וחצי. הוא מלך באמת 32 וחצי, אז למה כתוב 33? אלא התנך רצה להגיד לך שלא מחלקים את ירושלים. אז הוא אומר את זה בצורה כזאת. שלא, נכון, באמת באמת 32 וחצי מבחינה עובדתית היסטורית. אבל הוא אומר, לא מחלקים את ירושלים, רוצה ללמד אותך את הלימוד הזה, אי אפשר ללמד את זה בדרך אחרת. אז הוא אומר, 33. זאת אומרת בעצם הרמב״ם כותב את זה על המדרשים, אבל זה גם בתנך. בתנך, הדבר החשוב בתנך זה המסר. תכף אנחנו נברר מה בדיוק המסר. אבל המסר יותר חשוב מהאמת העובדתית, האמת העובדתית היא פחות חשובה. המסר הוא החשוב, ותכף נראה מה בדיוק המסר. טוב, אז אנחנו אומרים קלקול חשבונות, יש פה טעות בתאריך. עכשיו, עדיין אני לא מבין מה הטעות בתאריך ומה פה העניין, אני עדיין לא מבין. אז אומרת הגמרא, זה כמו שיש עוד טעות בתאריך. למה כתוב, ואי ב-12 שנה, ב-1 לחודש, זה פסוק בספר יחזקאל, משמע בפסוק הזה, ב-1 לחודש, כתוב, יען אשר אמרה צור על ירושלים אך. זאת אומרת, צור סמכה על מפלת ירושלים. השאלה היא, מתי, מה זה ב-1 בחודש? מה הכוונה ב-1 בחודש? אז תשובה אחת, אז בקיצור, היות ואנחנו קצת מקצרים פה בקצת, אז הכוונה היא באחד בחודש, הכוונה א' בחודש אב. א' בחודש אב, יוצא לפי הפסוק ביחזקאל שבית צור שמחה על חורבן בית המקדש, יוצא לפי פסוק ביחזקאל שבית המקדש חרב באלף באב. הרי אנחנו יודעים, זה מפורש בתנך שבית המקדש חרב. והופקעה העיר, לא כתוב תאריך שהופקעה העיר, תאריך אחר, רק תת. אבל בקשר לחורבן הבית כתוב שחורבן בית המקדש חרב בתשעה באב. אז זה כתוב במפורש. אז יש פסוק ביחזקאל שאומר לנו, למרות שכתוב תשעה באב, אומר לנו שבית המקדש חרב באלף באב. למה? זה אותו יסוד של קלקול חשבונות. אבל אני רוצה לשאול, לא הבנו את הקלמה, מה העניין של הטעות בהופקעה העיר, פתאום אומרים לי טעות גם בחורבן הבית. עדיין לא הבנתי את הטעות הראשונה, אז מה מסביר לי את הטעות השנייה? כאילו באים להסביר לי יותר ולא הסבירו לי כלום. אני עדיין לא מבין את הראשונה, מה זה העניין של הטעות, מה רוצים ללמד אותי. אז מה הדבר השני הוא מוסיף לי להבנה? אז נשים לב, נראה דבר מעניין. בעצם אם נגיד יש איזה מסר שתכף נגיד אותו, ותכף נראה אותו ביחד, אבל לפני המסר, אנחנו שמים לב שיש בעצם את התאריכים שעוברים במסורת היהודית, וגם חורבן הבית כתוב גם בתנ"ך במפורש, יש לנו י"ז בתמוז ותשעה באב. מה ההפרש ביניהם?
21 יום,
נכון? עכשיו התאריך כאילו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו משהו, ט' בתמוז וא' באב, מה ההפרש ביניהם?
9 יום.
לא, ט' בתמוז וא' באב.
גם
21 יום, נכון? זה אותו 21 יום, אותו הפרש. למה 21 יום? אומר התלמוד הירושלמי, תראו מקור שלישי, בין כמאן דאמר בתשעה לחודש, בין כמאן דאמר 17, מהי ביניהו? 21 יום. קודם כל ההמצאה הזאת, אני אומר המצאה, רק לסבר את האוזן, הרבה דברים, היות ואנחנו לא מתעסקים יותר מדי בתלמוד הירושלמי, צריכים לדעת שהרבה דברים בכלל ביהדות מקורם בתלמוד הירושלמי, כמו למשל הנושא שאנחנו אומרים בין המיצרים שלושת השבועות, זה בירושלמי כתוב. אחרי זה כתוב גם במדרש, נכון, כתוב במגילת בין המצרים, כל רודפי הישגוע בין המצרים, אבל לא ברור בדיוק מה, זה לא הפשט שבין י"ז תמוז תשעה באב, אני חושב שזה לא הפשט. על כל פנים, המושג הזה שמחבר בין י"ז תמוז לתשעה באב, זה התלמוד הירושלמי. ומה הוא אומר, מה ההסבר? ההסבר הוא ששקט, יש פה נבואת ירמיהו, ירמיהו אמר, מקל שקט אנוכי רואה. שקט, מישהו מוציא פרחים עד שהוא מוציא פירות, לוקח לו 21 יום. אז בכל מקרה אני צריך להכניס פה גם את נבואת ירמיהו, מקל שקט אנוכי רואה, נכנסת פה. עכשיו נראה מה זה הקלקול חשבונות הזה. אני במקור השני, שורה רביעית. ואולי לפני שאני אביא את המקור הזה, אני רק רוצה דוגמה לסבר את האוזן, דוגמה במקור החמישי. הפסוק האחרון בתורה כתוב, וכל היד החזקה וכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל, חזק חזק ונתחזק. היד החזקה שעשה משה. אז נשאלת השאלה, מי עשה את היד החזקה? הקדוש ברוך הוא עשה את היד החזקה, ברור, על ידי משה, נכון? זה הפשט. אבל ראו זה פלא, אולי לפני שאני רואה את הפלא, אני אקדים, יש לי חבר שהוא המפקח למחשבת ישראל. אז הוא סיפר פעם, המפקח הזה הגיע לשיעור באולפנה. הוא הגיע לשיעור, לבדוק תוך השטח. הגיע שיעור באולפנה, ותלמידה שאלה שאלה, למדו ספר הכוזרי, תלמידה שאלה שאלה. אז אמרה לה המורה, לתלמידה, אם את שואלת כזאת שאלה, סימן שיש לך בעיה באמונה. טוב, עבר זמן, הוא שולח מכתב, לא גמרנו. עבר...
עוד שאלה היא לגבי.
בסדר, רגע, עבר זמן, חודש, עבר כמה שבועות, הוא שולח מכתב, הוא שולח מייל לאמורה, מה המצב במחשבת ישראל בכיתה שלך? אז היא כותבת לו בחזרה, הרב זוכר שהיה איתנו בביקור, ברוך השם, מאז כמעט לא שואלים שאלות.
הרב, פתרו לכם בעיה.
לא שואלים שאלות. אני רוצה לטעון, וזה דבר ברור לי ופשוט לי, שכל מי שלא שואל, בגלות היה אסור לשאול שאלות. והתורה נכתבה, התנ"ך נכתב בצורה כזאת, שלא רק שמותר לשאול שאלות, אלא חייבים לשאול שאלות. מי שלא שואל שאלות, הוא יש לו בעיות באמונה. בגלל שהתורה כתבה בצורה כזאת, שהיא רוצה בעצם לחדד יסודות אמונה שאדם צריך לחיות אותם, והוא לא יוכל בצורה אחרת בלי לחדד אותם. אז לכן יש הרבה פעמים בתורה שכתוב בצורה כזאת שבמבט חיצוני רואים שזה כפירה, אבל מי שמבין ומי שבאמת מתעסק עם העניין רואה שזה שיא האמונה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד יסודות אמונה, ואי אפשר ללמד אותם בצורה אחרת אם לא יכתבו את זה בצורה כזאת שמי שרוצה לטעות יבוא ויתאה. למשל שכתוב נעשה אדם, למשל בתורה כתוב נעשה אדם, אז מי שרואה הבנת הנקרא, הבנת הזה, זה יש פה שני רשויות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו שגדול מתייעץ בקטן. הוא בא לומר לנו שגם בחיים המעשיים כל אדם קטן יש לו תפקיד בעולם. זה לא שהוא אני גדול והקטן אני לא מקשיב לו, אני צריך להקשיב לכל אחד ואחד, כל אחד ואחד. הוא בונה את הפסיפס הנפלא הזה שקוראים לו יהדות. ואם אומר הירושלמי, אם שמעת מפי קטן דבר תורה רציני, יהיה בעיניך כאילו שמעת אותו מפי גדול, מפי משה רבינו, מפי הקדוש ברוך הוא. אין כזה דבר גדול וקטן, כל אחד מוסיף לפסיפס הזה. אז זה רק דוגמה קטנטנה, אבל הרעיון הוא ש... מה? לא, ישבו גדול וקטן, לא כתוב בירושלמי, זה בבבלי. לא בירושלמי, לא בירושלמי. זה אני יכול לסגור אותך אחרי זה. לא בירושלמי, וזה קשור למהלך אחר. זה ב... לשם כתוב... מה? לא, ברור, קודם כל, ברור שיש גדול וקטן. הכל, לא, שם יש מהלך שלם שאנחנו מדברים על בית המקדש. לפי הירושלמי, בית המקדש בירושלים, אין גדול וקטן, כולם שווים. זה בדיוק העניין. שם ישבו, לא, שכתוב, רגע, מה רציתי להגיד שם? לא, יש לי איזה מהלך שם, נתן לי, אני כבר לא זוכר. רגע, התנגדתי, אני אחרי זה, אני אדריך לך ב... אני זוכר משהו ב... לא, שם, יש לי איזה מהלך על הישבו בגדול וקטן. על כל פנים, ברור שיש גדול וקטן, אבל באופן שלי, לא שנמצאים מול בית השם. יש גדול וקטן, וברור שיש...
קטן, יכול
להגיד
דבר גדול.
נכון, דבר קטן, יכול להגיד דבר גדול. לא, אבל יש לי שם מהלך על הקטן והגדול וזה, אבל נכון. ברור שבאופן כללי יש שר ויש חשוב. יש, אבל דוד המלך כתוב בירושלמי, בבית המקדש, אנחנו רואים גם בבית המקדש וכולי, כתוב שאין ישיבה בעזרה אפילו למלכי בית דוד. אפילו שכתוב בתנך וישב משה דוד לפני השם, הירושלמי מסביר שלא ממש ישב בגלל שאסור לו לשבת, בגלל שלפני השם אין הבדל בין כולם שווים. כולם שווים זה ה... אבל זה מהלך אחר. אני צריך לזרש שם עם הקטן והגדול, עוד מה רציתי להגיד, אבל נחזור לעניין שלנו. עכשיו אומר, אז קודם כל ניתן לתלמוד הירושלמי להסביר. מה זה הקלקול חשבונות? מה הטעות? אמרנו שהתאריך הזה הוא מוטעה. אומר התלמוד הירושלמי, אני קורא שורה רביעית, התלמוד הירושלמי בעצמו מסביר. מסביר רבי יוחנן ורבי שמעון בלקיש, רבי יוחנן אמר, משל למלך, שהיה יושב ומחשב חשבונות. מי זה המלך? מי זה המלך? ברור, הקדוש ברוך הוא היה יושב וחשב חשבונות. מה אמרו למלך? באו ואמרו לו, נשבע בלך. נכון? ונתקלקלו חשבונותיו של מי? של המלך. איזה כפירה, לא? כפירה, הקדוש ברוך הוא התבלבל כביכול בחשבונות. היום י' ז' בתמוז, וכתוב ת' בתמוז. אלא מה? זה בדיוק מה שרבי יוחנן רוצה להגיד לנו. שנשבו בניו, זאת אומרת, היסוד, יש פה יסוד שרוצים ללמד אותנו, אי אפשר ללמד אותנו בדרך אחרת, שעם ישראל נמצא במרכז העולם. וברגע שעם ישראל נשבע, בעצם כל המציאות בכאוס. עכשיו תוהו ובוהו. זה כאילו... בוא נדמיין לעצמנו, זה כאילו רובן שואל את שמעון, מה התאריך היום? הוא שואל אותו לפני זה, הוא שואל אותו מה השעה היום. עכשיו הופקעה העיר, הוא שואל אותו, מה השעה עכשיו? אז אומר לו שמעון, רובן שואל את שמעון, אומר לו שמעון, טיפש שבעולם, טיפש. אתה לא רואה את הלילה? נכון שהשמש זורחת. אבל שעם ישראל בשפל, שהופקעה העיר, כל המציאות בבלבול. עכשיו לילה, אז מה אתה שואל אותי מה שעה ביום? עכשיו לא יום. נכון שהשמש זורחת, אבל לילה. אותו דבר. רובן שואל את שמעון, מה התאריך היום? עכשיו הופקעה החומה, הוא שואל אותו, מה התאריך היום? אז הוא אמר, טיפש. מה זה תאריך? תאריך זה קביעות. הכל מבולבל. יכול להיות היום ב' בחודש, יכול להיות י' ב', יכול להיות כף ב', כף ח', איזה תאריך שאתה לא רוצה. הכל מבולבל, אתה רוצה קביעות. הכל בבלבול, אין קביעות. אין קביעות. זה בעצם מה שהוא אומר לו. אבל עוד לא גמרנו. כן, זאת אומרת, רגע, סליחה, רציתי להגיד אמירות נועזות של התלמוד הירושלמי. אמרתי, קודם כל צריכים לשאול שאלות. אמירות נועזות. כן, שאלנו קודם כל, דיברנו על הפסוק, והיד החזקה אשר עשה משה. נכון, אז בפשטות מי מדובר שעשה? הקדוש ברוך הוא עשה על ידי משה. אומר התלמוד הירושלמי לא. הוא מביא אותנו לחטא העגל, מקור החמישי. כתוב, הלוחות היו ככה וככה, היה משה תפוס בתפחי, והקדוש ברוך הוא בתפחי, תפחי עם רווח באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, הכוונה חטא העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחטפם מידו של משה, וגברה ידו של משה וחטפם ממנו. כביכול משה חטף את הלוחות מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא היד החזקה אשר עשה משה. איזה כפירה זאת, מה זה? מה זה? משה חטף את הלוחות מהקדוש ברוך הוא, מה החזל רצו להגיד? אלא רצו להגיד פשוט, רצו להגיד עכשיו אנחנו נכנסים לארץ ישראל, עד עכשיו היה ניסים גלויים, הבן היה צריך את הסינר של האמא, הקדוש ברוך הוא השגיח עלינו בצורה מיוחדת, עכשיו אנחנו מגיעים לארץ ישראל, ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, בעצם משפחה תקינה, בעצם כל השאיפה של ה... עם היחסים המרכזיים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה יחסי אב ובן, אז בעצם כל השאיפה המרכזית של משפחה תקינה של ההורים, שהבן ייצג את המשפחה. אז זה בדיוק העניין, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, עכשיו אתם צריכים להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, השרבות אצלכם. ויש לזה הרבה בירושלמי, משל למלך, לנגר שהיה לו כלי נגרות, כיוון שעמד בנו, מסר לו את כלי הנגרות, לתקן את העולם, אחרי זה עם רפואה, לרפא את העולם. עם ישראל צריך לרפא את העולם, תקן את העולם. אז זו דוגמה, התלמוד הירושלמי לא מפחד לומר אמירות נועזות, כדי שאנחנו נבין שהתנ"ך רוצה לחדד לנו יסודות אמונה. יסודות אמונה, כמו שאמרנו, עם ה... זה שמשה חוטף לקדוש ברוך הוא את הלוחות, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנפעל ונעשה בארץ ישראל. והיסוד פה של האמונה שעם ישראל עומד במרכז העולם, ושעם ישראל נמצא בשפל, כל המציאות מבולבלת. אבל לא גמרנו. אז זה יסוד אחד.
לא יודעים מתי
המשיח. מה? זה אולי מתקשר קצת. אבל כל פעמים לא גמרנו. לא גמרנו את המהלך. יש עוד מהלך. יש עוד מהלך ש... זה מהלך שפחות או יותר ידוע. פחות או יותר ידוע. אבל... המקור, פחות ידוע שהמקור לזה בתלמוד הירושלמי. המאמר הזה אומר, מי שחרב הבית נולד המשיח. אותו יום שחרב הבית גם נולד המשיח. זאת אומרת, מה רוצים להגיד פה בעצם? מי שנולד הבית נחרב המשיח, שאין ייאוש בעולם כלל. אין ייאוש. דמר, נכון, היום קיבלנו מכה חזקה, אבל אנחנו מיד מאמינים שאנחנו הולכים למהלך חדש, שבסופו של דבר גדול יהיה כבוד הבית האחרון מהבית הקודם. למשל, כתוב, רק לסבר את האוזן, כתוב בתלמוד הירושלמי, בתלמוד הבבלי כתוב, סליחה, בתלמוד הבבלי כתוב, למה לא אומרים נון באשרי, תחילת מסכת ברכות? בגלל שנון מסמל נפילה. נפלה לא תוסיף קום תולת ישראל. זה פסוק בעמוס, זה הפשט בו. הפשט הוא שזה נפילה, יש פה תיאור של פורנות. אבל אומר התלמוד הבבלי בעצמו, שבארץ ישראל היו קוראים את הפסוק אחרת. היו קוראים נפלה לא תוסיף, נקודה. קום תולת ישראל, הפוך מהפשט. הפוך מהפשט של הפסוק, בגלל שבארץ ישראל האוריינטציה החינוכית שאין ייאוש בעולם כלל. תמיד אנחנו הולכים לקראת מהלך חדש. אז עכשיו יובן ההמשך של הירושלמי הזה, של המשל של רבי יוחנן, נחזור ונראה. אמרנו נשבע בינך, נתקלקלו חשבונותיו, נכון? נמשיך. אמר, מה הוא אמר? יעשה זה ראש לחשבונות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים מה? חשבון חדש. מתחילים עכשיו ספירה חדשה. אז ממתי שאנחנו מתחילים ספירה חדשה, ממתי מתחילים ספירה חדשה? שאני מתחיל את הלוח חדש, ממתי אני מתחיל את הלוח? מאלף בחודש, מראש חודש, מאלף בחודש, כן, אנחנו עכשיו נכנסים לראש חודש, מאלף בחודש. נכון, הנה, עכשיו אנחנו באלף באב. נכון, זה ועוד כמה דקות מתחיל ספירה חדשה. כן, אז זה בא ללמד אותי גם את שני היסודות. אם זה היה רק היסוד שעם ישראל בשפל הכל מבולבל, אז באמת לא היה שום תאריך. זה היה פרצות החומה בשום יום. אמרנו שזה לא משנה היום, הכל בכאוס. אבל יש לנו עוד יסוד, שבעצם אנחנו הולכים לחשבון חדש, כן? אז אנחנו בוחרים תאריך, ראש חודש. ואז יש לנו את הראש חודש, ראש חודש א' באב, נכון? כאילו התאריך הווירטואלי, יש תאריך האמיתי, י"ז בתמוז, תשעה באב. יש את התאריך שהתנ"ך בא ללמד אותנו מסרים, אז הוא לוקח את א' באב, שזה בא להגיד ספירה חדשה. מא' באב אני לוקח 21 יום, נגיד, להכניס פה את נבואת ירמיהו, מקל שקד אנוכי רואה. אז יוצא לי תת בחודש. אז הכל בסדר, הכל מסתדר. בקיצור, מה? תת בתמוז, תת בתמוז. אמרתי תת באב, תראה תת בתמוז, התכוונתי תת בתמוז. א' באב, 21 יום, תת בתמוז. אמרתי תת ב... אז הכל מסתדר. בקיצור, מה שאני אומר עד פה, בעצם גמרנו את השיעור, מה שאני רוצה לומר, דבר פשוט. אני רוצה לומר, מה שבתלמוד הבבלי היה טכני לחלוטין, אמרנו שיש אפילו קושיה על המלכות, איך הגעתי לתלמוד הירושלמי? הגעתי לתלמוד הירושלמי דרך איגרת קוף ג' של הרב קוק. הרב קוק אומר, איגרת קוף ג', הרב קוק שם אומר, בגדול, הרב קוק אומר ש... התלמוד הבבלי, מה שמאפיין אותו זה למדנות ואנליטיקה. זה המאפיין אותו. ומה שמאפיין את הירושלמי זה שילוב של האגדה וההלכה. זאת אומרת, הדומיננטיות של האגדה, יש הלכה באגדה, זה הרחבה, לא נרחיק פה את ה... אבל הנה פה לנו דוגמה. מה שבתלמוד הבבלי היה דבר טכני לחלוטין, זה בית ראשון, זה בית שני, וגמרנו את הסוגיה. התלמוד הירושלמי לוקח ועושה פה שיעור אמונה שלם. קודם כל הוא מחשיב את המלכות, כן, בגלל שהמלכות זה נושא רציני, ואנחנו מתאבלים גם על אובדן המלכות, כן, זה, אז לכן על בכל מקרה, הופקעה העיר, החומה בפועל בי"ז בתמוז, כן, לפי מה שהסברנו. הוא גם מסביר לנו מה קורה שעם ישראל נמצא בשפל, כל המציאות היא מבולבלת, כן, זה מהלכים גדולים, אבל רק דרך ה... זה עוד מהלכים, אבל רק דרך הנושא הזה של שלוש שבועות, אני מדגיש את הנושא הזה. הוא גם מדגיש את ה... את הנושא הזה של מרכזיות עם ישראל, ושעם ישראל בשפל כל המציאות מבולבלת. זה מדגיש את האופטימיות הארץ ישראלית, שכל הזמן, כל הזמן עם הפנים קדימה. נכון שברגע שחוטפים את המכה, חוטפים. המכה קשה מאוד, אבל תמיד יש איזו אופטימיות. בעצם עם ישראל בנוי על אופטימיות. זה מתחיל מלידת אברהם, לידת יצחק שלא היה שום סיכויים לעניין הזה. כל עם ישראל בנוי על האופטימיות הזאת, כמו שגם חגי, דוקטור חגי דיבר שם עם האמונה שבסוף, למרות כל הצרות וכל המסירות נפש, מתחילה מתוך אמונה שברור לנו שמשהו ישתנה. זה ברור, האופטימיות הארץ ישראלית הזאת זה דבר מאפיין. ופה אנחנו מכניסים גם את נבואת ירמיהו, מקל שקד אנוכי רואה. אז יש לנו פסוקים ביחזקאל, פסוק מירמיהו, פסוק ממלאכים, וגם נועזות. התלמוד הירושלמי לא מפחד לומר דברים נועזים. הוא לא מפחד בגלל שהוא מבין שאם התנ"ך כותב לנו בצורה כזאת, סימן שהוא רוצה לחדד לנו יסודות אמונה. והיסודות האמונה הם הדבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנחדד את היסודות האלה, שנבין מה זה נקרא שעם ישראל במרכז, שנבין מה זה ספירה לקראת יעד, לאופטימיות כזאת, שברור שלנו שיהיה טוב. כמו כל עם ישראל, היסודות האלה בנויים, אז לא, הוא לא מפחד לומר את זה, אי אפשר לומר את זה בצורה אחרת, אז אומרים את זה בצורה כזאת.